שזה לא מוריד, זה לא יכול לדעת את השימוש. משום שזה כן מוריד, יכול לשאול את עצמו, האם לדעת את השימוש או לא. אז בעצם מה שאנחנו רוצים משני הדוברים, שעושים עמדות, לא, בצד הלכתי, כי זה כבר כמו טופל, כמובן אם הם חושבים שהצד הלכתי רלוונטי לדיון, אז כמובן יכולים להתייחס לכך, ואנחנו נשמח לשמוע, אבל לא רק לגבי שאלת השאלות הלכתיות, אלא גם לגבי השאלות של רצוי, לא רצוי, האם זה טוב או לא טוב, מבחינה ציבורית, לעודד, למנוע וכדומה. אני מבקש מגברת לדמור שמומחית בנושא הזה ועסקה בזה רבות ושם שהיא תראה מזה אומרת שהיא עושה עבודת קודש בכל התחום הזה של טיפול בנשים שמאוגנות, מסורבות, איך שנקרא לזה, שהיא תציג את עמדתה ואחרי זה אני חושב שלמה שיציג את עמדתו. אחר מכן נאפשר בעזרת השם שאלות כאן הם יכולים גם לשאול אחד השני, לא רק אתם יכולים לשאול אותם, אבל מקווה שגם אתם תוכלו לשאול אותם.
תודה רבה. אני רחל לבמור, אני גר באפרת, והתבקשתי, ואני אימא לכמה וכמה ילדים, אישה רגילה באפרת. אני התחלתי עסק הזה, כשהחלטתי שאני רוצה ללמוד תורה, והלכתי ללמוד טעינה רבנית, ומשם זה התגלגל. ומצאתי את עצמי עמוק בתוך עניין שאני בעצמי לא ידעתי, לא הבנתי את העומק שלו בתור אישה נורמטיבית מהסביבה. והתבקשתי לפתוח את דבריי בצורך. האם יש צורך לחתום על הסכם? אז בואו נגדיר קודם כל על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים קודם כל על, דיברנו על נושא של עגונות, אבל אני רוצה לדייק, וכאן זה ברור שזה מקום שאפשר לדייק בקלי קלות. יש מסורבות גט, ויש העגונות הקלאסיות, כמו נשים שבעלן ירדו במים שאין להם סוף, אין להם סוף, פרק עשירי, וכן הלאה, יבמות. אנשים היום משתמשים במילה עגונות לחסות את שני המצבים שאישה יכולה למצוא את עצמה. אני חושבת שהיום אנחנו נטפל בעיקר בבעיה של מסורבות גט. בגלל כמה סיבות, קודם כל המצב של מסורבות גט, הבעיה הזאת יותר מצויה, הבעיה של עגונות קיימת. יש ספר יוצא מן הכל שיצא לאחרונה בספטמבר, מפני שזה היה 10 שנים לאסון מגדל התאומים. הספר יצא באנגלית Contending with Catastrophe, בו פורט מבחינה הלכתית וגם מבחינה השקפתית איך בית הדין בארצות הברית, בית דין of America, בעיקר התמודד עם בעיית העגונות שהייתה קיימת אז אחרי האסון מגדל התאומים, של נשים צעירות שבעליהם נעלמו, ואיך הם התירו את כל אחת מהעגונות האלו. גם כאן בארץ, אני פעם טיפלתי קצת רקע עליי, חוץ משאני טוענת רבנית, אני עברתי 10 שנים בתוך הנהלת בתי הדין הרבניים ביחידת העגונות, זאת אומרת לעזור במקרים הכי קשים. אז היה מקרה של אישה שהייתה עגונה, מפני שלא ידענו איפה בעלה, וסברנו, השמועה ברחוב היה שהוא נרצח, מפני שהוא היה הוא היה פושע, אז כולם ידעו שרצחו אותו, אבל היה קשה מאוד לקבל עדות על זה שרצחו אותו, ומי שרצח אותו היה צריך להודות שהוא רצח אותו, והיום במדינה לא הולכים לפי אין אדם עושים עצמו רשע, אז בחוק הפלילי. אז בכל אופן זה לקח המון 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 שנים לדובב מישהו בבית הסוהר, שישב בבית הסוהר, להודות לא שהוא רצח אותו, אבל שהוא ראה שהוא נרצח, כן? ואז יכלו להתיר את אותה אישה אומללה. אז בכל אופן, אנחנו בעיקר מדברים על נשים מסורבות גט, מפני שזאת, כמו שאמרתי, הבעיה היא יותר מצויה, אבל לא רק שהיא מצויה, היא גם סמויה מהעין פעמים רבות, ואני אסביר. והתבקש לדבר על הצורך. אז אני מרגישה מאוד מאוד בבית, בישיבה כאן. למרות שזה מעמד מאוד מכובד, אבל בכל אופן, אז אנחנו נתחיל מהבית. אני אישית טיפלתי בנשים מסורבות גט, בתיקים של נשים מסורבות גט, בערך, אני חושבת, ארבע נשים באפרת, אחת בתקוע, אחת במגדל עוז. לא טיפלתי, כשאני אומרת טיפלתי, אני אומרת שאני עובדתי על זה שנה או שנים, כן? עבודה מאוד קשה, מאוד מורטת עצבים וכואבת בלב, אבל התייעצו איתי גם כן לגבי מקרה באלעזר, אלון שבות, ראש צורים. המקרה, כשעבדתי בהנהלת בתי הדין, המקרה שאני קראתי לו בחיבה כביכול, כן? המקרה של הראש ישיבה שלי היה תמיד כאן. לא הרבה זמן, אני חושבת שנה, לפני הרבה שנים. אבל הוא היה תלמיד ישיבה כאן. אחר כך הוא עבר לעבוד, ללמוד במרץ, בישיבת מרץ. והדיון הראשון שאני נזרקתי לתוכו, לתוך המקרה הזה, המקרה הזה נמשך, היה בין 11 שנים כשאני נכנסתי לתוך המקרה הזה כדי לעזור לאישה המסורבת הגט. אז בדיון הראשון, כשככה נזרקתי לתוך הדיון, בלי מספיק הכנה, מפני שזה קרה מהיום למחר, לא הדיון, אלא שהיא ביקשה ממני להופיע מהיום למחר, אז לאותו דיון אני לא אשכח את זה אף פעם. זה היה בהרכב העגונות, זה הרכב מיוחד שאז הקימו לטפל בתיקים הכי קשים, קוראו לזה הרכב העגונות, so quote of Batsri, והגיעו שלושה רבנים, אני מנצלת ששכחתי את שמם, אחד היה ראש הישיבה של מרץ, ושני רבנים של ישיבת מרץ, הם הגיעו לדיון, אני חושבת, נדמה לי על פי בקשת בית הדין, כדי לנסות להשפיע על אותו בחור שהיה לכתחילה, הוא היה נראה בחור נורמטיבי. אני מצטערת שאין מילה בעברית תורה למילה הזאת, אבל הוא למד בישיבות כמו שאמרתי, הוא עבד בחינוך, הוא עבד במערכת הממלכתי דתי, עבר מלהיות מורה, הוא עבר לאיזה עמדה של פיקוח, מעמד של פיקוח, וכבר 11 שנים התיק הזה היה בתוך בתי הדין הרבניים, והם לא הצליחו להוציא ממנו גט, ביקשו מהרבנים מהישיבה שלו לבוא, ואני הייתי נוכחת בדיון, והם כולם אמרו לו, גם באולם ההמתנה וגם בתוך בית הדין הרבני, הייתי נוכחת בשני המקומות, אתה צריך לתת גט, תן גט, וכן הלאה, ואיך שנימקו את זה. והוא אמר, פחות או יותר, התרגזוקת. זאת אומרת, כך הוא אמר לראש ישיבה שלו. כך, אז הוא אמר שאני צריך לתת גט. אני לא נותן גט. והוא אומר לדיינים פחות או יותר בפנים שלהם, אני יודע, הוא היה אדם מבריק. הוא הכיר את ההלכה. לפניים ולפנים, כן, הוא הציב עבורי אתגר. כל דיון היה אתגר עבורי, והוא לא... הוא חשב שהוא ידע יותר טוב מהדיינים, והוא לא צריך לתת גט. הוא לא נתן גט. אחר כך אני אגלה סוד, אחרי שראיתי את הבושות, ממש בושות שהוא עשה בפני הרבנים מישיבת מרץ, אז מישהו הציע, מישהו זרק, אני לא זוכרת מי, שאולי נביא את הרב ליכטנשטיין ואת הרב עמיטל. ואני אמרתי לא, בשום פנים ואופן לא. מפני שאני הבנתי מי עומד לפניי, ושזה לא יעזור כלום, ואני ידעתי, ונוכחתי לדעת שאני צדקתי, מפני שכעבור כמה שנים, התיק הזה נמשך הרבה מאוד שנים, כעבור כמה שנים, הוא צחק לרב בקשידרון בפנים שלו. זה היה ערב פסח, עברו הרבה שנים. למה קראתי לו ראש ישיבה שלי? מה הוא עשה בבית? הוא היה בכלא, וזאת אומרת, אני הכנסתי אותו לכלא, באותו דיון. זאת אומרת, הצלחתי לגרום לבית הדין הרבני להבין, לא חשוב. אל בית דין הרבני הגדול להבין שצריכים להכניס אותו לכלא. ההרכב, שהרכב הגנות שחררו אותו, עשינו צו עיכוב ביצוע, מפני שמדינת ישראל הוציאו כסף על, כדי למצוא את הבן אדם הזה, מפני שהוא ירד למחתרת. כל כך לא רצה לתת גט, הוא ירד למחתרת, אז אנחנו, משלמי המיסים ששילמנו עבור חוקר פרטי כדי למצוא אותו, ולעצור אותו, להחזיק אותו במעצר עד אותו דיון. אני הגעתי לאותו דיון, בית הדין חשב שאפשר לשחרר אותו, אני רצתי לבית הדין הרבני הגדול למעלה, והם אמרו בשום פנים ואופן, לא, אנחנו מחזיקים אותו בבית הסוהר. והוא ישב שנים בבית הסוהר, ואז היו לנו כל מיני חוקים חדשים, שאפשר להטיל סנקציות נגד סרבן גט שיושב בבית הסוהר, אז הוא היה שפן הניסיון של כל המערכת. שלי. זאת אומרת, הוא היה ממש, הוא היה שייך לי, והיה תיק שלי, ואנחנו הפענו עליו את כל הסנקציות החדשות בהדרגה, וראינו איך שצריכים לעשות את זה עם יועץ המשפטי לממשלה, שום דבר לא עזר. זה לקח שנים, והגיע איזה ערב פסח, והוא הקפיץ את כולם, כולל אני הגעתי לבית דין הרבני הגדול, רבק שידרון, הרכב שלם, כל הצוותים, וזה היה בזמן הפגרה, זה היה י' ג' ניסן, בדיוק לפני בדיקת חמץ, אני זוכרת, והוא אמר, כן, אני מוכן לתת גט, ואז רב בקשידרון אומר, יופי, בוא נקרא לצוות הסופר וכן הלאה, הוא אומר, לא, יש לי רק תנאי, כמה תנאים, מוציא מהכיס דף 31 סעיפים של תנאים, מושיט את זה לרב בקשידרון, רב בקשידרון ככה, מרים את ידיו ואומר, טוב, מסתכל עליי ושואל אותי, את יכולה להכניס אותו לצינוק? זה היה שווה ניסיון, אז הגענו לשלב של הצינוק. לצינוק לליל הסדר? אמרתי, כן. כן, ואני התקשרתי למנהל בבית הסוהר, ואני עמדתי על כך, והוא בא לקראתי שאיכשהו מחזירים אותו, יכניס אותו לצינוק שיהיה ליל הסדר. והוא היה בחור דתי, כיפה סרוגה. זה לקח עוד כמה שנים עד שהוא בסופו של דבר, הוא נתן גט, מפני שזה לקח כל כך הרבה זמן, מפני שהוא לא רצה לתת גט, הוא נהנה מאוד בבית הכלא, באגף הדתי, איפה שהנשיא לשעבר שלנו נמצא עכשיו, מפני שהוא עבר, הוא הפך להיות ראש ישיבה, כמו שאמרתי, ונתנו לו המון כבוד שם, גם הסוהרים, מפני שהוא היה יותר חכם מכל הסוהרים, גם כן. אז הם כולם כיבדו אותו, כמו ראש ישיבה. אז בכל אופן, למה יש לנו את הבעיה הזאת? הבעיה הזאת קיימת מפני שאנחנו חיים בעידן שיש התנגשות ולפעמים יחסים פוריים, אבל יש נקודות מפגש בין הדמוקרטיה לבין ההלכה. יש לנו את השקפת העולם הליברלית המערבית, ויש לנו גם כן את השקפת העולם ולמעשה ההלכה, שאנחנו חיים בו זמנית בשני עולמות. ובמדינת ישראל, המערכת האזרחית חוקקה את החוקים שנתנה למערכת ההלכתית, קרי בתי הדין הרבניים, את הסמכות שלה, את הכוחות, הסמכות והכוחות, שני דברים שונים. זאת אומרת, במדינת ישראל היום, בתי הדין הרבניים יש להם את הסמכות הבלעדית לדון בנושאים של מעמד אישי, קרי נישואים וגירושים. בחוץ לארץ זה וולונטרי, זאת אומרת, אדם, אם הוא אורתודוקסי, הוא בוחר להתחתן בנישואים דתיים. יש להם את הבעיה הנוספת בארצות הברית, או בגולה בכלל, שבתי הדין הרבניים שלהם אין להם לא סמכות ולא כוח. אז לבתי הדין שלנו יש את הסמכות, כמו אמרתי, וגם הכוח, קרי להטיל סנקציות, להעביר את הבית מהשם של אחד מבני הזוג לשם של השנייה בתוך בני הזוג, לקנות אותו, לעצור אותו, לאסור אותו וכן הלאה. אבל מה, אנחנו המצב הוא כך שכיוון שהמערכת האזרחית גם בארץ וגם בחוץ לארץ גם מגבילה את המערכת הדתית, את בתי הדין הרבניים, כלומר אי אפשר לפסוק לפי הרמב״ם. בואו אנחנו לא נטפל אם פוסקים לפי הרמב״ם או לא פוסקים לפי הרמב״ם, אפילו שלא פוסקים הרמב״ם, אבל אם היו פוסקים לפי הרמב״ם אי אפשר להכות אותו. אי אפשר לקחת, לצפות משלושה דיינים שיושבים מאחורי השולחן המורם, כן? להוציא שוט ולהתחיל להלקות בבן אדם שמסרב שהוא לא צייץ דינה, שהוא סרבן דינה, כן? זה פשוט לא נעשה. אז אין לנו כפייה של ממש היום. אם אין לנו כפייה של ממש היום, מה עוד אין לנו? אין לנו קהילות מגובשות שמורה הרב או המר הדאטרה או הראש ישיבה, כמו שראינו בדוגמה שלי, או הדיין או הרב הראשי לישראל, המורה לא קיים. כל אדם אדון לעצמו, כמו בדוגמה של של הבחור הלמדן. אז מה קורה? יד התובעת או התובע, דרך אגב במדינת ישראל זאת בעיה גם לגברים, גם גברים יכולים להיות מסורבי גט. אם אין הסכמה של אישה, הם לא יוכלו להתחתן שנית על פי חוק, וגם לא על פי הלכה, אבל אם הם בוחרים להתחתן או להקים משפחה שנייה, ההשלכות אינן אותן ההשלכות כמו כאילו אישה הייתה בוחרת להקים משפחה שנייה ללא גט, ואני לא צריכה להסביר את זה מובן מאליו. אז יחד תובעת בדרך כלל על התחתונה. מי שיש לו את הנתבע לגירושים, יש לו את הכוח לנקוב במחיר. וזה דבר שאנשים מבינים מיידית. ולא חשוב אם אדם הוא עם הארץ או אם הוא גאון הדור ותלמיד חכם. הוא מבין את זה מיידית, וטבע האנושי הוא אתה או את. אתם רוצים משהו ממני? זה משהו שמאוד יקר לי. אז בסדר, כמה אתם רוצים לשלם? או אני פשוט יכול ככה להפגין שרירים ולהגיד לא, אני הכוחני כאן. ומה שקורה שהוא יותר כוחני מבית הדין. זאת הבעיה. לבעל יש יותר כוח מבית הדין. זה מקור הבעיה. כפי שאתם יודעים, הוא צריך לתת את הגט מרצונו. אז בית הדין יודע את זה. הוא לומד את זה מהר אם הוא לא יודע את זה, בגלל השאלות ששואלים אותו בבית הדין, האם אתה מוכן לתת גט? אם אני מוכן, איזה מין שאלה הזאת? אתם אומרים שאני חייב, אבל אני מוכן? אז הוא מבין מאוד מהר שיש לו את הכוח לסרב. בעיה שנייה זה מרוץ הסמכויות. יש שתי מערכות משפט במדינת ישראל שיכולים לטפל בכל הנושאים הנלווים לגירושין. לא בגט עצמו, זה רק בית הדין הרבני על פי החוק האזרחי. אבל על פי החוק האזרחי, החזקת ילדים, מזונות ילדים, מזונות אישה, שיש רק עד הגט, וחלוקת הנכסים, אתה יכול להביא או בפני בית המשפט לענייני משפחה או לפני בית הדין הרבני, ויש תוצאות שונות לחלוטין בשתי מערכות המשפט. אז כאשר בני זוג יש להם משבר, אז הבחור לוחש לזה שיושב על ידו בבית הכנסת ואומר לו, לאשתי ובעלי יש בעיות בנישואים, אנחנו שוקלים ללכת לטיפול זוגי. אז החבר שלו למניין יגיד, יפה, יפה מאוד, תלך לטיפול זוגי, חשוב מאוד לנסות להציל את הנישואים, אבל אתה יודע מה? אל תהיה פרייר. תלך, תיקח עורך דין עכשיו ותתבע את הכל בבית הדין רבני, מה שבטוח בטוח. והיא מספרת לאמא שלה אותו דבר, ואמא אומרת, תלכי עכשיו לבית לאורך דין, ושהוא יתבע את מה שהוא יכול בבית המשפט לענייני משפחה, שבו תעבדי את הילדים חס ושלום, שתקבלי מזונות ילדים כמו שצריך, כמו שצריכים לתת לילדים. ויותר מאוחר באותו יום הם הולכים לטיפול זוגי, הם הולכים לפסיכולוג. ומה כל אחד חושד באותו זמן, ובצדק, שהשני הולך מאחורי גבו ועושה, או מקיים עובדות בשטח. והוא צודק, והיא צודקת. ככה לא בונים מערכת של אימון. כשנכנסים לטיפול זוגי, צריכים לקחת צעדי בוני אימון. המבנה של החוק שלנו גורם לצעדי הורסי אימון. עוד בעיה, שבית הדין הרבני, או בית הדין עצמו, או הבעל בעצמו, יש דרישה להעביר את כל הנושאים, אפילו אחרי שהם חלוטים. זאת אומרת, סיימנו את כל הדיונים בבית המשפט לענייני משפחה, ואפילו הבית נמכר, והחזקת הילדים כבר מתגלגלת, בית הדין הרבני בעצמו, או הבעל, ידרוש להעביר את הכל לבית הדין הרבני לפני שידונו בגט. הבעיה העיקרית היא שבית הדין מנסה, הוא מכיר בכך שכאשר הוא מחליט החלטה שיפוטית, פסק דין, החלטה הזאת לא משנה את המציאות. מה זאת אומרת? אם אנחנו הולכים לבית הדין לענייני ממונות, כשאנחנו חתמנו משטר בהורים, כן? ובית הדין הרבני לענייני ממונות מחליט שראובן צריך לתת לשמעון 10,000 שקל, זאת החלטה שמשנה את המציאות. מפני שהולכים להוצאה לפועל, ו-10,000 שקל עוברים מחשבון בנק של ראובן לחשבון בנק של שמעון. ההחלטה משנה את המציאות. ככה זה בכל מערכות המשפט. חוץ מבית הדין הרבני בקשר לגירושין. בית הדין הרבני מחליט. אתה חייב לתת גט לאשתך, אנחנו כופים עליך לתת גט לאשתך, אבל זה לא משנה את המציאות. מה שמשנה את המציאות זה כשהאיש מושיט את הגט ושם את זה בידיים של אישה. אז המעמד האישי של שניהם הופך, משתנה, הופך מלהיות נשוי לפנוי להינשא שנית. בית הדין הרבני באמצעות הכלי של גירושין לא יכול לשנות את המצב האישי של הבן אדם מנשוי לפנוי להינשא שנית. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא יודע את זה בית הדין, וגם האיש יודע את זה. אז זה גורם לסחבת, וזה גורם לפיוס, זה גורם לניסיון, ומה שגורם לפיוס יותר, זאת הבעיה האחרונה, זה של גט מעושה. גט מעושה, מפחדים, יש יראת שמיים אמיתית מגט מעושה בבית הדין, ובית הדין חושש שאם משתמשים בלחץ יתר על מידה כדי לשכנע את האיש לתת את הגט לאישה, אז כשיגיעו לשמיים יגידו לו, האישה הזאת התחתנה פעם שנייה, ועל אמת היא הביאה ממזירים לעולם, וזאת אשמתך. אז כיוון שמפחדים מגט מעושה, אז משתמשים בפיוס, בגזר, במקום במקל. וכשמתחילים להשתמש בפיוס, אין לדבר סוף. וזאת הבעיה. אין לדבר סוף, לא פסיכולוגית, לא מעשית, ולא הלכתית אפילו. אז הבעיה קיימת, היא קיימת בגדול, היא קיימת בסביבה שלנו, כמו שאתם רואים. ומה שההסכם עושה, הוא עוזר לאנשים טובים להישאר טובים, ולא להפוך לאנשים יצריים שנענים ליצר שלהם בזמן של משבר. מפני שכאשר יש גירושין, ולצערנו יש אחוז גדול מדי של גירושין, לא יודעים בדיוק, 25-30% במדינת ישראל של היום, אז הרגשות פורצים, אי אפשר להימנע מזה. ומה שהסכם כגון, הסכם לכבוד הדדי שבנוי על דיני ממונות, מה שהוא עושה, הוא קוטע את התהליך של ההידרדרות לתוך הרגשות, הרגש של כאב, כשמישהו נדרש להתגרש, הוא אמיתי ואי אפשר להימנע ממנו. וצריכים להכיר בזה. אבל מהכאב והבכי, מהר מאוד האדם מתדרדר לרוגז, לכעס, לרוגז, לנקמנות, ואחר כך לפעולות אי-רציונליות שפוגעות אפילו בו בעצמו ובילדים שלו. וההסכם הממוני נותן לו צביטה, ומסביר לו, אדוני, האינטרס שלך זה לתת את הגט עד כמה שאפשר יותר מהר. מפני שמה שהוא עושה כאשר הוא נדרש לתת גט או להסכים לגט על בסיס של ההסכם, זה שהוא רץ לאורך דין שלו. לאורך דין של עצמו, שהוא בוחר, שהוא משלם לו עבור התייעצות, והאורך דין של עצמו, שהוא צריך להגן על אינטרסים שלו, אומר לו, חביבי, אם אתה לא רוצה לבזבז המון כסף על האישה הזאת שעזבה אותך, תיתן גט עד כמה שאפשר יותר מהר, אחרת יהיה לך מינוס בבנק. תיתן לה גט, ואל תיתן לה את הפלוס של כסף שהיא רוצה עכשיו לגבות ממך דרך ההתחייבות בהסכם. אז הוא מבין שזה אינטרס שלו כן לתת את הגט. וככה חותכים את התהליך הפסיכולוגי של הדרדרות, וזה לוקח קצת זמן בדרך כלל, לתוך מצב עקשני של סירוב גט.
טוב, שלום. שלום, שלום וברכה. אני חשבתי שיציגו קודם כל מה זה הסכם. אני לא יודעת כמה פה כולם יודעים בכלל על איזה הסכם מדובר. לגבי כל מה שנאמר, אין שום מחלוקת. זה שיש צורך גדול ויש הרבה מסורבות. מגיע איש הכוח גדול לכל מי שעוזר, על זה אין שום מחלוקת. וכולם מסכימים, מודים שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה. כל השאלה היא לגבי ההסכם, אבל לא כל כך מוצג פה. אתם יודעים מה ההסכם הזה מדובר בכלל? כולם קיבלו וקראו, יודעים על איזה הסכם מדובר. כן, בקיצור, שאני יודע על מה אנחנו מתווכחים. כל מה שאמר עד עכשיו אין שום ויכוח.
אוקיי, נעשה את זה מהר. אוקיי, קודם כל, המילה גט, מילה גירושין, לא מופיעה בכלל בהסכם. אוקיי, זה כדי לצאת ידי חובת, אולי אני מקדימה תשובה למכה, לצאת ידי חובת התורת גיטין. אוקיי? המילה לא נמצאת, זה הסכם של מזונות, מזונות אישה, אתם למדתם, בעל חייב מזונות אשתו, אז לכתחילה הוא מתחייב ב-1,500 דולר מזונות לאשתו, או 50% מההכנסות שלו, עד מחצית ההכנסות שלו. מעכשיו, כשהוא מתחייב, הוא מתחייב מעכשיו, אתם תראו שבסעיף ה', בהתחייבות האיש, בסעיף ה', האישה מוכלת על המת... אני יודעת כבר, האישה מוכלת על הסכום הגבוה הזה, ומסכימה לחיות על פי דין של הדין הרגיל של מזונות, על פי הנהוג והקיים, כן? אבל מתי קורה שהוא יצטרך לשלם את ה-1,500 דולר האלו, מינימום, בנסיבות של סירוב גט. עכשיו אני אציג מה זה, איך זה נוצר, הנסיבות של סירוב גט, אבל אני גם רוצה כבר לציין, במחילה מהרב לוי, שמי בחר בסכום הזה של ה-1,500 דולר? הרב זלמן נחמיה גולדברג. הוא בחר בסכום, הוא קבע את הסכום 1,500 דולר. למה? זה מאוד רלוונטי. הוא אמר ככה, $1,500 לחודש אפילו לאברכים שיושבים ולומדים בכולל, שהם לא מקבלים סכום כזה כל חודש כמובן. למה? מפני שאולי לא יורדת עמו, וכשהם יושבים בנפרד הוא חייב לה לפי רמת בית אביה לתת לה קורת גג ולתת לה את מזונותיה, שלוש סעודות ביום. אז הרב זלמן, אני הייתי נוכחת, זאת אומרת אנחנו עבדנו עם הרב זלמן נחמי גולדברג על כל מילה בהסכם הזה, כן? והרב זלמן נחמי גולדברג אמר, אז היא צריכה ללכת לבית מלון, בית מלון בפנסיון מלא עולה $50 ליום, אני לא יודעת באיזה בית מלון הוא עולה, אבל בסדר, אוקיי, $50 ליום, כפול 30 יום בחודש, $1,500 מינימום הוא חייב לה. אז יש לנו את ההתחייבות של הבעל $1,500 לחודש מעכשיו עם מחילה של האישה. מתי המחילה של האישה פגה? יש לנו תקופה, אתם תראו את זה, יש לנו תקופה שהיא שולחת הודעה, או כל מה שאני אומרת מעכשיו והלאה זה לא נכון ללשון זכר ונקבה. בסדר? אם זה איש שרוצה לגט או אישה שרוצה לגט, היא שולחת הודעה, ובתוך ההודעה מתחילים, מיום ההודעה מתחילים לספור עד 180 יום. ב-180 יום זה יום המבחן. יום המבחן, בוחנים, הם נשואים או הם לא נשואים? אם הם לא נשואים, אז יש גט. אז זהו, סיימנו את התהליך. וזורקים את ההסכם לפח. אם הם כן נשואים, אז בודקים מי הסרבן ומי הסרבנית. אני הולכת להצביע, אני הולכת להסביר לכם משהו שאני אף פעם לא מסבירה בהרצאות שלי, אבל אני רוצה שתשימו לב, מפני שזה משהו מאוד מעניין. תסתכלו בסעיף ה' בהתחייבות האיש, הסעיף קטן האחרון, כן? אוקיי, תקרא בכל רם בבקשה.
על אף האמור בסעיף קטן 4, התחייבויות אלו בטלות אם האישה תסרב לסיום הנישואין כהגדרת סיום הנישואין בסעיף ז', או שלא תופיע בבית הדין היא או שלוחה במועד שנקבע כנדרש ללא סיבה מוצדקת לאי ההופעה.
אוקיי, יש יום לסידור הגט ואישה לא באה, האם הבעל צריך לשלם? לא. אז ההתחייבות שלו בטלה, מפני שהאישה מסרבת להתגרש. אז ההתחייבות שלה, יש התחייבות הדדית, יש התחייבות האיש והתחייבות האישה, $1,500, כן? אז זה לא הולך בשני הנתיבים בו זמנית, זה אז אפס, כן? מישהו הסרבן ביום ה-180, כן? זה העיקרון הבסיסי של ההסכם שאני מסבירה כאן. אוקיי, אז עכשיו תקרא התחייבות האישה, היא קיבלה על עצמה $1,500, גם כן, מתום התקופה, לא מהתחלת התקופה, מתום התקופה, מפני שהיא לא חייבת במזונות האיש, על פי דין, על פי ההלכה, אבל עכשיו, מתי ההתחייבות שלה בטלה? תקרא עכשיו.
בסעיף 5.
כן.
על אף האמור בסעיף קטן 4, התחייבויות אלו בטלות אם האישה תסכים לסיום הנישואין, כהגדרת סיום הנישואין בסעיף ז', ותופיע בבית הדין, היא או שלוחה, במועד שנקבע כנדרש, אלא אם נבצר ממנה להופיע בבית הדין מסיבה מוצדקת לאי ההופעה.
אוקיי, אני התחלתי בעצם מסוף הסיפור. בהסכם הזה יש כל מיני מנגנונים שבאים לנטרל לכתחילה טענות של אסמכתה וטענות של סירוב גט. אתם, או אם אתם מספיק מלומדים, אתם תקראו את זה ואתם תבינו לבד. לדוגמה, שבועה, יש שבועה בפנים, זה מנטרל את האפשרות לאסמכתה וכן הלאה. אבל אני לא מדברת על המנגנונים האלו. אתם גם יכולים לקרוא באחד המאמרים שהם רשומים בסוף העמוד, שזה אונליין, באתר, יש הסבר מאוד מפורט לגבי כל המנגנונים ההלכתיים. אבל כאן יש משהו מאוד מעניין. בהתחלת החיבור של הניסוח של הסכם, זה לקח לנו שנים. מי זה אנחנו? הרב אלישיקנו פרציון, הרב דוד בן זזון מקיבוץ אנצרים, ואנוכי, זה לקח לנו עם התייעצות עם המון אנשים, דיינים, בעלי מקצוע, משפטנים, זה לקח לנו שנים. אז בהתחלה הניסוח לא היה כמו שקראתם עכשיו. הניסוח בהתחלה היה ככה. בסעיף ה' התחייבות האיש, היה כתוב ההתחייבויות של האיש מתבטלות אם האישה תסרב לגירושין. בסדר? הבנו. כולם הבינו? בהתחייבויות אישה, בסעיף קטן ה, היה כתוב, ההתחייבויות של אישה ל-$500 מתבטלות אם האיש מסרב בסיום הנישואים. ואז, פתאום, אני הבנתי, זה היה באמצע הלילה, אני הבנתי שצריכים לשנות את זה. למה? אפשר לקבל את אותו אפקט, ביטול ההתחייבויות, ללא תלות במעשה של האיש או ברצון האיש. זאת אומרת, איך שהוא מנוסח היום, אנחנו בוחנים את רצון או מעשים של האישה. לא מתקרבים לבחון את רצון האיש. הבנתם? אם לא, אנחנו שינינו את זה שהתחייבויות האישה בטלות, זה היה במקור, הם בטלות אם האיש מסרב, שינינו את זה. מחקנו את נוכחות האיש בסעיף הזה, ושינינו את זה, אם היא מסכימה לגירושין, או בעצם לגירושין, אין מילה גירושין, אז ההתחייבויות האלו מתבטלות. זה הלב של ההסכם, יש עוד הרבה בהסכם, כמו שיקום נישואים, אבל עכשיו ניתן את הבמה לרבי.
תודה רבה. אני מקווה שבכל אופן יודעים מה מדובר. מדובר באופן כללי שלפני החתונה חותמים על הסכם ומתחייבים שאם באיזשהו שלב מסוים מישהו יוצא גט והשני לא מסכים, אז זה שלא מסכים ייתן מזונות בצורה מוגבלת, $1,500, מה שנאמר פה וכו', כדי שזה, כמו שנאמר פה, שהעורך דין שלו יגיד לו, כדאי לך לתת גט מהר, כי אתה מפסיד כסף כל חודש. כן? זה בעצם השורה התחתונה, כפי שנאמר פה. זאת התכלית של ההסכם הזה. ולכן ההסכם הזה, אני לא אומר מבחינה הלכתית, כבר דובר על זה, אבל ברור שהוא שנוי במחלוקת מבחינה הלכתית. יש... שיגידו שזה טוב, שזה לא טוב, זה אותו רמה בעצם שכתוב שם שהרב דייחובסקי הזכיר אותו בשיעור. הוא אמר שהרמה אומר שטוב להחמיר, ושהיום כל הדיינים לא רק שמחמירים לכתחילה, גם מחמירים בדיעבד. זה בעצם מה שהרב דייחובסקי אמר לפני רגע בשיעור, והוא בעצמו היה נראה שהוא נראה לו שזה רק לכתחילה צריך להחמיר, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לכל הדתים ההלכתיים. אני אזכיר פה משפט אחד שכותב הרב משש, שבמרוקו באמת היה הסכם כזה ושם המציאות הייתה אחרת. בכל אופן גם הוא כותב פה בפירוש, כבר מילתי אמורה שכל זה לא יגה מזור לצאת ידי חובת דעת הרשב"א. לפי דבריו גם אונס ממון שמביא על עצמו עושה קט מעושה, ולכן כל תיקונים שבעולם לא היינו ולא יצאינו לדעתו מגט מעושה. כלומר, בסופו של דבר פה הבעיה זה לא תהליך. במלאכות שבת, השאלה איך מגיעים לתוצאה. אתה עושה בשינוי, אתה עושה בגרמה, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה. פה הבעיה זה התוצאה. התהליך לא משנה בכלל. התוצאה היא כמו שנאמרה פה, שהעורך דין יגיד לאיש, כל יום אתה מפסיד כסף, לכן תרוץ מהר לתת גט. לפי הרשב"א זה גט מעושה. והרמ"א כותב שטוב להחמיר, והיום מערכת בתי הדין לא מקבלת את זה, זאת עובדה. כפי שהרב דייחובסקי בעצמו אמר, בין אם זה, הוא כל כך מסכים עם זה, לא מסכים את זה, הוא עיד בפנינו את העניין הזה. עכשיו, זו בעיה הלכתית. טוב, אז בסדר, מי שרוצה שילך, מי שלא רוצה לא ילך. לפי דעתי הבעיה בהסכם הזה, הבעיה העיקרית אני חושב, שבעצם המטרה היא שכל אחד מהצדדים יוכל לדרוש גט ללא שום עילה. אדם לא צריך להגיד למה הוא רוצה להתגרש. אין לו שום חובה, הוא לא צריך להגיד למה הוא רוצה להתגרש, מתי שבא לו. עד עכשיו היית נחמד, עבדת בהייטק, הבאת הרבה כסף, פתאום פיתרו אותך, פתאום יש לי שכן אחר שקורץ לי, אני מבקשת להתגרש. אתה לא רוצה, תתחיל לשלם מזונות, נפיל את ההסכם. לא צריך שום סיבה, אין שום ביקורת של אף אחד שיכול להגיד, הסיבה הזאת המספקת, לא משנה מי השם, לא משנה שום דבר. מה שחשוב זה שאני רוצה את החופש. אז תיתן לי את החופש. מה, אתה יכול לקחת ממני את החופש שלי? זה בעצם הבעיה העיקרית. המנסחים של ההסכם הזה, אין להם אמון במערכת בתי הדין, זה בלשון המתה, ולכן לא הסכימו להכניס שם סעיף שבעצם אומר שבית הדין יבדוק האם זה מוצדק להפעיל את ההסכם, מי השם, ומה לעשות. גם אז זה צריך להיות הסכם משוחרר מכל ביקורת. זה לא משנה שום דבר, זה כמו הסכם ממוני, כמו אדם שקונה רכב, הוא קונה לא יודע מה, שעושה הסכם. מתי שאני רוצה, אני עושה איתך שותפות, מתי שבא לי אני עוזב, אני לא מתחייב בשום דבר. זה בעצם המשמעות של ההסכם הזה. הדבר הזה ודאי שהוא לא נכון מבחינה הלכתית, גם לגבר, אסור לגרש אישה סתם, בלא עילה, אלא אם כן עילה בערבה דבר, או כל מיני סיבות. מלכתחילה ודאי שהוא לא צריך לגרש אשתו, ודאי שאנחנו לא רוצים שהברית הזאת של הנישואים תהיה ברית כל כך קלה לפירוק, שבעצם אדם לא מקבל על עצמו שום התחייבות. הוא יודע שמתי שהוא רוצה הוא יכול לרדת. כל 200 מטר יש תחנה, מתי שהוא רוצה הוא יכול לרדת, אף אחד לא שואל אותו. הוא לא צריך לשום דבר בעצם. זה המשמעות בעצם של ההסכם הזה. אנחנו רואים את הנישואים כברית שדורשת נאמנות, התחייבות, רצון, שאדם יהיה בטוח באמת שאשתו רוצה בו, שהיא מתחתנת. הוא יכול להשקיע בבית את כל חייו, וברגע מסוים אשתו היא נתנה לה באחר, או אני לא יודע מה, וזהו, עכשיו אתה תיתן גט, אם לא תיתן גט, אז העורך דין יסביר לך שכדאי לך כמה שיותר מהר לתת גט, כי אחרת אתה תפסיד הרבה כסף. אז בחוץ לארץ המצב שונה, כפי שהגברת אמרה, מכיוון ששם באמת הכל וולנטרי ואי אפשר לחייב אף אחד, פה יש בתי דין, ולכן הבית דין יכול לכפות. שמענו עכשיו את השיעור, יש צנקציות, יש כל מיני דברים, יש בתי דין כאלה, בתי דין כאלה. ההפך, יש דיינים שאומרים שיחתמו על הסכם, ככה זה יעזור לבית דין באמת להכריח את הבעל, אבל זה יהיה בביקורת של בית הדין. בית הדין יחליט מתי צריך להכריח את הבעל ומתי לא. בסך הכל זה בא לבית הדין. היום מה שקורה זה בדיוק הפוך, שכאשר מישהו מפעיל את ההסכם, אז בית הדין לא רוצה לתת גט, כמעט שהוא אומר זה גט מעושה, כפי שהרב דייחובסקי אמר לפני רגע. כן? אז בעצם מי שיש לו הסכם הוא צריך להחביא אותו. אם בית הדין שומע שהלכו לבית המשפט עם ההסכם, אז הסיפור של הגט הוא כמה יותר, נהיה יותר מסובך, כמעט שבית הדין לא מחזיק מזה ולא מעוניין בעניין הזה. אני יכול לספר עוד משהו, בעצם קצת נכנסתי לעניין הזה לפני מספר שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל בטח הגברת זוכרת, זה היה במתן, כשיצא עם ההסכם הזה, אז היה שם משפט מבוים, שהם רצו להראות לציבור שבאמת ההסכם הוא תקף מבחינה משפטית, ושההסכם הוא טוב, ולכן עשו משפט מבוים שם, וניסו להביא שם איזה דיין, שהוא באמת דיין בבית דין, אבל לא הצליחו. היה דיין אחד שחצי הסכים ובסוף גם התחרט. אז היה שם שלושה אנשים שהיו בבית הדין, אז היה רב אבטיג, והיה שופט.
השופט מרקוס.
כן, השופט מרקוס, ואני גם נקלעתי לשם. איך נקלעתי לשם? כי הרב עמיטל, מורנו ורבנו הרב עמיטל ביקש ממני. הוא ראה שהם במצוקה ולא מצאו אף אחד. הרב עמיטל דווקא היה בעד העניין הזה בסך הכל, ואז הוא רצה להציל את זה, הוא אמר, הוא ביקש ממני ללכת לשם. אני חושב שכמעט אף פעם לא סירבתי לרב עמיטל בשום דבר, והלכתי לשם, והיה שם דיון מעניין, וגם אמר ומיטל יכולנו לברכה הגיע וישב, ואז האישה אמרה אני רוצה להתגרש. למה את רוצה להתגרש? כי הוא מה, הוא לא בסדר? זה לא, הוא בעל טוב, בעל מצוין, אבל כמה שאני זוכר הוא יותר מדי אוהב את החברים שלו. לא נורא, לפעמים הוא מביא הביתה יותר מדי חברים, זה עושה רעש, הוא קצת יותר מדי חברותי, עדיף לי שהוא יהיה יותר בבית. טענות מהסוג הזה, אני לא זוכר בדיוק את הטענה. ולמחרת, הרב עמיטל בא אליי, אמר לי, אם הייתי יודע שזה מה שמדובר, גם אני הייתי מתנגד בכל תוקף. במילים האלה, על דבר כזה לא מגרשים. מה זה? ככה, בגלל דבר כזה ללכת ולהביא להסכמים ולגרש, לזה ההסכם נועד. כך אמר לי הרב עמיטל לזמנו. והדרישה היא דרישה מאוד פשוטה, שיכניסו סעיף שיאמר שבית הדין יוכל לשקול האם באמת ראוי להפעיל את הכנס הזאת, את הסנקציה הזאת של המזונות המוגדלים, האם באמת הבעל הזה הוא כזה אדם שהוא לא בסדר, שהוא מחזיק את אשתו בכוח, או שאולי לא, אולי הבעל הזה הוא בעל טוב ומסור, ואולי אשתו אם היא תרגע קצת, אז היא גם כן תהיה מוכנה להמשיך ולגור איתו. אם היא לא תחשוב שהגירושין זה דבר כל כך קל, ושאפשר להכריח אותו צ'יק צ'אק. זה בעצם העניין. כלומר, תקנות חכמים בדרך כלל בכל הדורות היו כדי שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה. פה ההסכם, בסופו של דבר, באופן מהותי זה הפוך. וכדי להקל כמה שיותר על הגירושין. זה בעצם המשמעות. כלומר, שבונים פה איזשהו בית שמראש היחסים בתוכו קצת שונים מהבית הרגיל שההלכה בונה, אנחנו מחפשים פה איזשהו דרך שאפשר יהיה לפרק אותו הרבה יותר בקלות. זאת אומרת שחובת הנאמנות, הברית, ההתחייבות, כל הדברים האלה לא היו בדיוק כפי שהיה בכל הדורות, יהיה קצת פחות. בדור שלנו נשים הן רוצות להיות יותר חופשיות, מגיע להן יותר חופש וכו', ולכן ניתן להן את האפשרות לבנות בית שהוא לא כל כך מחייב. זה בעצם הפשטות של העניין. אמנם כמובן אני מתנגד נחרצות לזה שאדם יסרב לתת גט, ולכן אמרתי בהתחלה שאני מסכים לכל מה שנאמר כאן בשלב הראשון, ובאמת אני חושב שכל אדם בר דעת לא יסרב לתת גט. אדם שיש לו טיפת כבוד עצמי, הוא לא רוצה להחזיק את אשתו בכוח. כל אחד רוצה שאשתו לפחות אוהב אותו, תרצה אותו, הוא מחזיק אישה בכוח. בתפיסת העולם שלנו זה דבר אבסורדי לגמרי. אבל בכל אופן, השאלה היא מראש לכתחילה לאיזה מידה של מחויבות הולכים. האם המחויבות היא כזאת שגם אם יהיה קצת בעיות, אנחנו יודעים שזה קשה. או שהמחויבות היא אחרת, שהיא באה ואומרת, תדע לך, יש לי אקדח טעון בכיס, מתי שאני רוצה בקלי קלות, אני יכולה לשלוף אותו, ואתה תצטרך ללכת לשלם, העורך דין יגיד לך לתת לי גט, וזהו. זה בעצם השאלה. האם אנחנו ממליצים לכולי אלמה ללכת על בניין כזה של בית, משום מקרים מסוימים, שתהיה בעיה של סרבנות. עכשיו, דבר שני, הדיינים שעוסקים בזה, רובם ככולם, טוענים שההסכם הזה לא עוזר כלום, ברוב המקרים, בטוח שבמקרה הראשון שהגברת תיארה פה בעריכות, אז אם הצינוק לא עזר לו, אז ודאי שההסכם גם לא יעזר לו, וברוב המקרים הטענה שזה לא עוזר בכלל. אבל זה, אני לא בקיא כל כך בזה, אני רק אומר מה שראיתי כתוב, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להקריא פה, הדיינים שעוסקים בזה, הם אלה שאומרים את זה, אני רוצה קצת למהר. על כן, צריך, קודם כל שאנשים ידעו את האמת. מבחינתי זה טוב שהם ידעו אותה. אבל שידעו שההסכם הזה לא באמת יעזור להם בדרך כלל. שלא יחשבו שבגלל ההסכם הזה, אז זהו, מתי שהם נוטו יכול להתגרש. כי בתי הדין לא מקבלים את ההסכם הזה, זה רק יוצר בעיות. בתי הדין אומרים, שיבואו אלינו עם ההסכם, אנחנו נראה ונחליט, ואז יכול להיות שנחליט להשתמש בזה בתור כלי. עכשיו, יוצרי הסכם, אין להם אמון בבתי הדין בכלל. אני מסכים שיש בזה בעיות בבתי הדין, אין ספק בזה, גם הרב דייחובסקי הזכיר את זה היום, ואין ספק שדיינים לא תמיד נוהגים כפי שהיינו מצפים מהם, אבל אף על פי כן אי אפשר לשלול את כל המערכת, זאת המערכת שקיימת. אין מערכת אחרת, הרי הרב אלישיב גנול, שאני מאוד מאוד מחבב אותו, והוא עמד פה בכולל, ואנחנו מדברים בינינו בדרך כלל כמה פעמים בשבוע, אבל הוא לא דיין, הוא לא עסק דיינות, הוא לא עשה מבחני דיינות, הוא באמת לא קובע מה שבבתי הדין יעשו. כן, מועצת הרבנות עסקה בהסכמים כאלה, ניסתה כל מיני אפשרויות. בסופו של דבר היא החליטה שהיא לא הולכת על זה. בסך הכל מועצת הרבנות זה אנשים שאכפת להם, שרוצים, כמו שצוין פה, הרב בקשי, ודאי אדם שאכפת לו מאוד, שהיה עובדיה גם היה אכפת לו. אפשר להגיד שפה יש דיינים בבתי הדין שהם דעתנו לא נוחה מהם. ודאי שראשי המערכת עושים את המקסימום שהם יכולים כדי לעזור לאנשים, אין בזה שום ספק. ואם הם היו חושבים שזה יעזור, אז הם היו מאמצים את זה. עכשיו, נטען פה שהרב זלמן נחמיה תומך בזה. אני פה קודם כל בצוהר, כתוב פה בדיוק הפוך, במאמר של הרב לוי, אבל גם הרב אליאצ'ים קנול אמר לי שבשבוע שעבר זלמן נחמיה לא תומך בזה, אבל אתם יכולים מחר לשאול אותו, הוא יהיה פה בישיבה בעזרת השם. אני לא שאלתי אותו אישית, אבל מה שגם כתוב פה וגם מה שהרב קנול אמר לי שבסופו של דבר הם לא עמדו בכל התנאים שלו, ולכן הוא לא תומך בזה, בוודאי שהוא לא חושב שצריך להמליץ לכולם ללכת על זה, אלא שהוא מבחינה הלכתית, אולי הוא אמר שאפשר לחיות עם זה, אבל הכי טוב מי שרוצה שישאל אותו מחר. אבל פרט, חוץ ממנו, כמה שאני יודע, גם הרב דייחובסקי ששמענו אותו היום, הוא מאוד מאוד מקל כפי ששמענו בזה, במאמר שהוא כתב בתחומין, הוא דחה את הרעיון הזה, גם הרב, בואו נגיד, כל המאמרים שראיתי שכתבו, או דיינים בפועל, או דיינים בדימוס, כולם דחו את זה, מכל וכל. זה בא משהו בעצם מחוץ למערכת, אנשים צדיקים וטובים שרוצים לעזור לנשים, אבל בעצם הם לא, המערכת לא מתייחסת לזה, כדבר משמעותי, מכיוון שזה לא קיבל את הגושפנקה משמעותית של דיינים או של מועצת הרבנות או של כל מיני דברים כאלה, ולכן זה לא באמת, כשמגיעים לבית הדין אל תשמחו על זה. כן, אני רוצה גם בכל אופן עוד סיפור אחד, כיוון ש יש הרבה סיפורים, אני רוצה גם שתבינו שהדברים האלה בסופו של דבר יוצרים דינמיקה, גם אם רוצים גם אם לא רוצים. יום אחד דווקא אצלי בדלת אישה, והיא אמרה שהיא רוצה להתגרש. אז אמרתי לה, אני לא הכתובת, יש בית דין, מה את רוצה ממני? אז היא אמרה לי, אבל אני לא מתגרשת בלי, אני לא עושה שום דבר בלי פסק של רב, בלי הסכמה של רב. אמרו לי שאתה רב פה וכולי וזה, אז אני רוצה להתגרש. אני רוצה שתגיד לי שכדאי להתגרש. ברוך השם, בסוף הם לא התגרשו, הם חיים היום מצוין, שמחים, טובים, הם גדלים את הילדים שלהם. ברוך השם, מצטרכם לעשות שלום בית, אבל בכל אופן, זה לא הנקודה. תוך כדי השיחה, אז אמרתי לה, ואת יודעת, להתגרש זה קשה, זה לא כל כך פשוט. יש לך 3 ילדים, והם קשה להם להסתדר בלי אבא, ואיך את התגודדתי לבד, וכל הדברים האלה, וכל זה. תחשבי עוד פעם, מה שאת הולכת לעשות לפני שאת הולכת כל כך להתגרש. אז היא אמרה לי, כן, אבל תראה, יש לי חברה שהתגרשה, והיום יש הרבה ארגונים שעוזרים, יש משפחות חד-הוריות, מקבלים הרבה כסף, ויש זה, ויש זה, ויש זה, מה, אני אסתדר מצוין, אין לך מה לדאוג. ואני, אז באיזשהו מקום נקודה הבנתי, שיש פה ביצה ותרנגולת. כלומר, מצד אחד באמת זה ברור, אישה גרושה, מגיעה לה כל עזרה. קשה לה להסתדר לבד, יש לה ילדים, היא צריכה גם לפרנס למשפחה, גם לגדל את הילדים וכו'. אישה גרושה מגיעה לה כל עזרה. אבל מצד שני, לפעמים ברוב שרוצים לתת עזרה, זה גם מעודד את הגירושים. כיוון שזאת המציאות. זה דרכו של כל ארגון, של כל נועל, שהוא מתמסר לדבר מסוים. ברגע שהוא מתמסר לזה, וזה כבר קיים, אז הנה, אז אפשר יותר בקלות לקבל את ההחלטה, ללכת על הדברים האלה. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. אני לא תמיד אומר שצריך לעשות שלום בית. יש עכשיו אישה אחת שתיצא איתי, אמרתי לה ישר, אחרי חצי שעה ששמעתי אותה, אמרתי לה, את חייבת להתגרש, והיא חששה, וזה, אמרתי לה, בשום אופן, את חייבת ללכת להתגרש, את לא יכולה להמשיך עם האיש הזה, לא מתאים לך, ואני אסייע לה גם עכשיו, בתהליכים האלה. אבל בכל אופן, הנקודה, כפי שאמרתי בהתחלה, הנקודה הלכתית היא קיימת. את הרשב"א לא פתרו, לפי רוב הפוסקים. אבל בואו נעזור את הרשב"א כרגע. אבל הנקודה המעשית היא שהתוצאה של זה, שיש פה איזשהו קשר שהוא פחות מחייב. זאת בעצם המשמעות האמיתית של ההסכם הזה. השאלה, האם באמת זה טוב? ברבים, אצל כולם, אצל כל המשפחות, שילכו לקשר שהוא לא מחייב, או לא לגמרי מחייב, כן? או שעדיף ללכת כפי שהיה תמיד, כאשר לפי דעתי ממילא, כמו שאמרתי, אני חושב שבדרך כלל ההסכם הזה לא יעיל, ובתי הדין הוא ודאי לא יעיל.
בגלל חשיבות הדיון אנחנו לא נגביל את זה בזמן, ואם צריך נתפה פה מנחה לאחר מכן, פשוט הנושא חשוב ואני לא רוצה למנוע את ה... ניתן לגברת לגמור להשיב, ואחר מכן ניקח את השאלות, אבל אנחנו לא נגביל את הדיון, אני מתעצב לא שאני אולי אצטרך לעזור באמצע, אבל אני מת, לא שסד שמנחה יעצור אותנו, בבקשה.
באמת, הרב צודק, צריכים לדייק באמת. אז עד כמה שידוע לי, אלא אם כן הרב דרחובסקי, לא ידעתי שהוא דיבר היום בפניכם, אלא אם כן הרב דרחובסקי אמר אחרת, ממה שידוע לי מעובדות בבית הדין הרבני, ההסכם הזה ואף הסכם אחר לגבי מניעת סירוב גט לא עמד במבחן, לא הגיע לא לבית הדין הרבני ולא לבית משפט כלשהו במדינת ישראל. מה כן, הדיינים שכתבו מאמרים, כתבו לעתיד. זאת אומרת, אני לא סובר שכך וכך. אבל מה כן קרה? מה כן קרה? קרו שני דברים. קודם כל בחוץ לארץ. בואו נלמד מהניסיון בחוץ לארץ. בבית דין אמריקה, שהוא בית הדין הרבני של הרביניקל קאנסל אוף אמריקה, שהוא הבית דין הגדול האורתודוקסי בארצות הברית, כבר... בשוטף חותמים על הסכמי קדם נישואים זהים במנגנון, במנגנון המזונות. אנחנו בנינו את ההסכם לכבוד הדדי, הבסיס, המנגנון של ההסכם של בית דין אמריקה. שם זה רץ כבר 20 שנה. ועד לפני שנה, שנתיים, מנהל אותו בית דין היה הרב יונה ריץ, עכשיו הוא הדיקן של ריץ בישיבה אוניברסיטה. הוא פעמים רבות, שוב, בנוכחותי, בפורמים ציבוריים, כשהוא נשאל האם, הוא אמר שני דברים, הוא אמר, ההסכם הוא 100% אפקטיבי, בכל מקרה שבני זוג באו להתגרש בבית דין באמריקה וההסכם היה חתום, הגט ניתן בזמן ראוי. The get was delivered in a timely fashion. השתמש באותם המילים כל פעם. דבר ראשון, הוא אמר. אז אנחנו לומדים מהניסיון שלהם, שם 20 שנה. דבר שני שהוא אמר, כשהוא נשאל כל פעם, האם אין גירושין יותר קלים? האם אין יותר גירושין מפני שאנשים רואים שיותר קל להתגרש? בדיוק אני גם מפחדת מאותה תופעה. אנחנו לא דוגלים בגירושין, אנחנו דוגלים בפתרון בצורה מכובדת. אז הרב ריס ענה, הם בדקו את זה, אחוז הגירושין לא השתנה בין חותמי ההסכם, לא עלה ולא ירד. הוא אמר, people divorce for the reasons that they get divorced. זאת אומרת, הם מתגרשים ללא כל קשר אם יש להם את ההסכם או לא. מתגרשים בגלל שיש בעיות. אז אולי אתם תתפלאו לשמוע ממני מה שאני הולכת להגיד, אבל החזקה תב למיטב תנדומי למיטב אמרלו עדיין קיימת, ואישה לא הולכת להתגרש בקלות. היא פשוט לא הולכת להתגרש בקלות. ואפילו בארצות הברית אמריקה, שאנשים שם יותר חופשיות ויותר פמיניסטיות מהנשים כאן בארץ, כן, הן לא רצות להתגרש, אלא אם כן יש צורך, הם מרגישים צורך גדול שמתגבר על התו למיטב תנדו. והן מרגישות שהן צריכות להתגרש. אז בדוק, בית הדין באמריקה, איפה שההסכם כבר פועל 20 שנה, האחוז הגירושין לא עלה. לגבי אין ביקורת של אף אחד, יש ביקורת בהסכם. ונכון, זה לא ביקורת של בית הדין הרבני. זה ביקורת של הנדרש, הנתבע לגירושין, אם הוא באמת ובתמים חושב שצריכים להציל את הנישואים האלו, ויש אפשרות לעשות זאת, אז הוא יכול לדרוש שיקום נישואים אצל כל אדם, אם זה בהסכמה. הוא יכול לדרוש את זה אצל בית דין, אצל ראש הישיבה שלו, אצל הדבר שלו, ואם זה לא, אם הם לא מסכימים על זהות הבן אדם שיעסוק בשיקום הנישואים ויביא אותם לשלום בית, אז זה, והוא עדיין רוצה להתעסק בשלום בית, להגיע לזה, אז זה חייב להיות פסיכולוג או עובד סוציאלי. והוא יכול לחייב את הדורשת הגירושין, אם זאת אישה, שוב, זה הולך לשני כיוונים, זכר ונקבה, הוא יכול לדרוש שהאישה תגיע, מפני שאם האישה לא מגיעה לשיקום נישואים, זה שיקום נישואים אפקטיבי, והיא לא תוכל לממש את ההסכם, לממש את התחייבויות. יש שיניים לדבר שהיא חייבת להגיע לשיקום נישואים, והיא חייבת להגיע עד 3 פעמים. זה ההסכם היחידי שמחייב את האנשים להגיע לשיקום נישואים אם יש משבר בנישואים. לא עשינו את זה כלאחר יד. לא רק זה, אלא שמשקם הנישואים יש לו מה להגיד בדבר. אני לא סיימתי את הציור. ביום ה-180, אחרי שיקום נישואים, 3 ניסיונות של שיקום נישואים שמתקיים באמצע התקופה, משקם הנישואים יכול להאריך את התקופה לפני שהתחייבות מתממשת. הוא יכול להגיד, אני רוצה לעבוד עם הזוג הזה עוד 3 חודשים, עוד 90 יום. אז יש ביקורת, יש ביקורת שאמורה להיות הכי אפקטיבית, סליחה, אבל הביקורת יותר אפקטיבית מביקורת של בית דין רבני, מפני שבית דין רבני בעצמו שולח לשיקום נישואים אצל פסיכולוג. בית דין לא מנסה לעשות שלום בית, פסיכולוג מנסה לעשות שלום בית. הרב אלי בן דהן, סליחה, הרב אלי בן דהן, לפני שהוא יצא מתפקידו, וגם אחרי שהוא יצא מתפקידו, אמר בפירוש שהיו כמה וכמה מקרים שבית הדין הרבני סידר גט כשהוא ידע שמה שהביא את הבעל לתת את הגט היה הסכם לכבוד הדדי. גם בירושלים, גם באשקלון. זאת אומרת, זה נכון, בית הדין הרבני לא רוצה להתעסק עם ההסכם, הרב צודק בזה. אבל מה קרה בכל המקרים האלו? הבעל הגיע לבית הדין הרבני, בית הדין הרבני שאל כמנהגו, האם אתה רוצה לתת את הגט, האם אתה מוכן לתת את הגט, והבחור עושה ככה, כן, חתמתי על ההסכם לכבוד הדדי, אז בית הדין על המקום אומר, טוב, אנחנו מסדרים את הגט מהר מאוד. מפני שהם מבינים מי יש להם שם. יש להם סרבן גט בפוטנציה. אני לא עכשיו אתייחס לשאלות של הרשב"א שאני סבורה וחולקת שהרשב"א מדבר על כנס, כאן לא מדובר על כנס. גם על הבעיה של כנס אפשר להתגבר, והרב סולובייצ'יק בעצמו, הוא, הרב יושב סולובייצ'יק, הסכים להסכם שהיה מבוסס על כנס, אבל כאן אנחנו מדברים על הסכם ממונות שמבוסס על מזונות ולא על כנס כמו הרשב"א, אבל לא ניכנס עכשיו לדיון הלכתי. אני אסיים בסיפור מאוד קצר. לפני שנתיים אני קיבלתי טלפון מאמא מבוהלת. אני הייתי ברכב והיא אומרת לי, אני רוצה את ההסכם לכבוד הדדי. זה היה לפני שזה היה באינטרנט. שמעתי שהבת שלה התארסה, אז אמרתי בסדר. אני זוכרת, היה גשום, אני לא הייתי ברכב. והיא אומרת לי, אני רוצה את זה עכשיו. אמרתי, אני אחזור הביתה, אני אתן לך עותק של ההסכם. היא אומרת, לא, אני מחוץ לבית שלך עכשיו, אני רוצה את ההסכם עכשיו. אז התקשרתי הביתה, אמרתי לילדים להכניס אותה לתוך הבית, יש יורד גשם, ואיפה נמצא עותק של ההסכם? שיתנו לה את ההסכם, את הערכה כולה. לא שמעתי שום דבר אחר כך. Okay, שמעתי שהבת שלה התחתנה. כעבור 3/4 שנה, אני מרצה בתל חי. בתל חי, נסעתי מהבית, זה 10:30 בערב, סיימתי את ההרצאה בתל חי, ניגשים אליי הרבה סטודנטים. סטודנטית אחת, והיא אומרת לי, רחל, ואני מסתכלת עליה, ואני אמורה להכיר אותה, אבל לא הכרתי אותה, והיא אומרת, אני כך וכך, אני במחזור של הבת שלך. ואני אומרת, ואז נפל לי הסימון, יופי. היא אומרת, אני באתי להרצאה שלך הערב, מפני שהחברה הכי טובה שלי, שהתברר, הייתה הבת של אותה אמא מבוהלת, או אמא מתרגשת נקרא לה. החברה הכי טובה שלי אמרה לי את המילים הבאות, והי לשנה, אני מצטטת, ההסכם הזה הציל אותי. אמרתי, מה קרה? שמעתי שמועות שהיא התגרשה, אבל לא ידעתי, לא התעניינתי. החברה מספרת לי שהבת מאפרת, נורמטיבית, היא למדה בנווה חנה, האחים שלה למדו בנווה שמואל. היא התחתנה עם בחור, היא הייתה בת 21, התחתנה עם בחור בן 23, כיפה סרוגה, הכל נראה תמים וטוב ויפה, והיא אחרי החתונה, היא מתעוררת לעובדה שהבחור הזה לא היה בדיוק מישהו הציג את עצמו, ושהיו לו, זה רלוונטי, מאות אלפי שקלים של חובות. מפני שיש כאלו הטוענים שההסכם הזה גם לא יפעל על אנשים שאין להם כסף. אז הבחור הזה היו מאות אלפי שקלים חובות. ואז היא גילתה מיהו הבחור הזה, והיא אמרה, טוב, אני יוצאת. וזאת גם הנקודה שהיום הנשים אי אפשר להחזיק אותם בכוח. הן תצאנה עם גט או בלי גט, הן יעזבו את הבית. אז היא עזבה אותו, והיא אמרה, אני רוצה גט, והוא אמר, מה פתאום גט? בשביל מה גט? הרי אני התחתנתי, את אשתי. אז בשביל מה את אשתי? אני לא נותן גט. בסופו של דבר, העורכת דין של הבחורה הצעירה רדפה אחרי הבחור שלא רצה לקחת עורך דין אפילו. הוא פשוט לא רצה לתת גט. אז היא רדפה אחרי ברחובות אפרת בכביש ותפסה אותו בחוץ והסבירה לו מה המשמעות של ההסכם לכבוד הדדי שהוא חתם עליו באותו ערב גשון שהאימא הביאה את זה הביתה והחתימה את בני הזוג. ואז הוא בא לבית הדין, דיברתי עם עורכת הדין, הוא בא לבית הדין ואמר, ההסכם לכבוד הדדי, אני נותן גט בגלל ההסכם לכבוד הדדי. ובית הדין ידע שזה ברקע, ידע שזאת הסיבה שהוא בא, ובית הדין סידר את הגט מיידית. אז הכל נכון בתיאוריה שאפשר להתפלסף ואפשר לדון ואפשר לכתוב מאמרים, גם אני יכולה לכתוב מאמרים, מהיום עד מחר, זה הלכתי, זה לא הלכתי, זה יפעל, זה לא יפעל. עובדות בשטח, בארצות הברית זה פועל, 100% הצלחה. כאן, עד כמה שידוע לנו, אף אחד לא ניסה לאתגר את בית הדין או בית משפט להרוס את התקפותו. זה פשוט מביא אנשים שבאמת צריכים לתת את הגט, לתת את הגט. תודה רבה.
שמשפיע לא יפתה יותר, ושימה לא תספור יותר, מה אני מכיר את האנשים שעליהם לברכה. זאת הברית, חבריי, לא שבל, לא עובר, קיבלו על עצמם, לא משנים קידושין, אבל גם אנשים שאני מכיר אותם קרוב, אנשים רבויי רגישות לצרכי אנשים, לצרכי הציבור. הם מסרבים, רבי שכטר, רבון צבאי, אנשים, וזה חביב ומכיר. לא משנה קידושים, מתחד ומסכים. אני לא יודע מה יצאותים. אני כרגע לא ניגעתי למסכה שאני אשתכלר, מתחד ומסכים, לדרך את הכי כמו כמותה. מי שרוצה, מפנה אותו, איפה, למי לדבר, נורדים, נצחונים, מתוך תקווה שבכיר לא ישולב לכולנו. מצד שני, שהצורך למדוא את הסבל שאתה נושאים שזה צורך אמיתי לילד. צורך יש, כמו שיש צורך. יש צורך שתהיה מסיעה של הדרך לפתור את הבעיה הזאת. יתם צורך לשבר את שמזבח לא יזכר. מזבח לא בוחר על כל מקרה של ירושים. ולא מכירים שזו הצרה. נשכת לפורום אחר, חזר חבור מנהלו הקהל של ירושים זה סכום. רואים את אומרים זה לי זה לשון הפעלה, במקום יבם, דוקטטה. דוקטטה לגרש חזר לדיר מלבן ולדברות. זכות, לטובה שדומים במפרח. עכשיו, אף אחד לכם זה בכיר. אפילו מי שאין לכם בכיר, לא יכול להיות לצורך. אני רוצה לקבל שמה שאנחנו עושים כאן היום, יביא בחשבון את הצרכים של שלושתנו, הגורים הנפשיים והמזבח. אני רוצה לקבוד שיכולה להיות עושה דרך ואני לא יכול להיות שאף לא חיפש אותה. אבל אם אפשר למצוא דרך כזאת שאין צריך שפורם, מה טוב. אם לא אצל דוגם שאלה מוסרית פילוסופית, עד כמה עוד יכול להיות המחיר שכולם משלמים, הוא אמר, הוא מדודק, כדי שרבה מאוד, לא רבה מוכר, נתנו לעצמי סיבור מסוים. זו שאלה ערכית, שצריכה לדבר איתה. אני חושב שצריך לתת קרדיט, ולא את החשדות ההדדית. קרדיט אנשים כמו זך, לא אנשים, הסבל של אנשים, ובעיה של כולנו. שאפשר תרגישות לצרכים שהקבוצה הסוברת מצד אחד לבין המערכת הערכית כל כך חשובה על המצד שלי ולא שיצטרך את הדבר שבלתי נמדע רק על ידי תכונות בכל דרכם רק אז נוכל להציל את הדבר התפולה. אני רוצה להדגיש שאני חושב שיש צורך בהתגרות אמיתית, בלי חשדות, בלי האשמות, והם בדקו עבודות ככה, עבודות ככה. אני רוצה לקוות שיש מספיק רצון טוב, מספיק יכולת, דמיון הלכתי ודמיון מוסרי, כדי שלא יצטרך להיאבק בסיטואציה הזו. ולחפש את הדרך שכל הצרכים שוטו.
אם יש כמה שאלות, תיקח כמה שאלות ו... מאוד חשוב.